שלום לכולם. נעניתי בשמחה להצעה של רבי הלל ללמוד איתכם איזשהו משהו על מסכת חייו של הרמח"ל. שלי זה שמחה מיוחדת פה ללמד בחדר הזה שזכיתי ללמוד בו הרבה תורה, ולענות לרבי הלל שזכיתי ללמוד ממנו הרבה תורה. וסתם ככה שמחתי גם שיושבים פה ולומדים את דברי הרמח"ל, שגם ממנו אני זוכה ללמוד הרבה תורה, לא על ידי גילויים של מגיד או משהו, אבל על ידי הספרים היקרים והגדולים שהוא השאיר לנו. ואני אתנצל מראש על זה שאני בשבע בדיוק חייב לצאת, כי אני נוסע באיזושהי הסעה שיוצאת מפה בשבע. אז אם אני אצליח, אז בחמישה לשבע אני אעצור לשאלות מדגמיות, וגם ככה להכניס ב-13 שעה ברוטו את מסכת חייו הקצרים וארוכים מאוד של הרמח"ל. ומבחינה, רק מבחינת אידך זיל גמור. אז עד הרגע הזה דיברתי לאט, ונראה לי שאני צריך מהרגע הזה לדבר קצת יותר מהר. בסדר, אז נתחיל עם המילה הראשונה שאפשר לומר על הרמח"ל כשרוצים איזשהו מפגש מרוכז, איזשהו רושם ראשוני של הדמות שלו. אני הייתי אומר את המילה תעלומה. בסדר, הרמח"ל הוא תופעה, יש בה המון תעלומה. אדם שחי 40 שנה, חיבר עשרות חיבורים, מקובל גדול שאנחנו יודעים את שלשלת הקבלה המלאה שממנו ועד הארי הקדוש. אז אני אזכיר מעט את ההסתעפות הזאת. ממש יודעים מי מסר למי, מסר למי, מסר למי, עד שהגיע אל הרמח"ל. והארי כידוע עשה איתו חידושים עצומים בתוך עולם הקבלה, עשה ממש בבחינת איזה מהפכה בעולם הקבלה לעומת כל מה שקדם לו, ומהפכה שכבשה את העולם הרוחני של המקובלים, של עולם הרוח של עם ישראל. אז כמו שאמרתי, אדם שחי 40 שנה, שחיבר עשרות חיבורים, שיש לו שלשלת קבלה מפה לאוזן עד לארי הקדוש, שחיבוריו הגדולים בקבלה נכתבו בגילאים 21 עד 27, בערך אני משער פחות או יותר הטווח של שרוב היושבים פה נמצאים בהם, ושתלמידי חכמים גדולים שהיו מבוגרים ממנו הסתופפו בצילו, ושזקן מקובלי איטליה בתקופתו, רבי בנימין הכהן שמו היה. בסדר, אז אני כבר קצת נותן מעט פרטים על השלשלת הקבלה הזאת. רבו של הרמח"ל היה רבי ישעיהו בסן. הרמח"ל חי היה באיטליה, רבו היה רבי ישעיהו בסן, וחותנו של רבי ישעיהו בסן היה רבי בנימין הכהן, גדול מקובלי איטליה. רבו של רבי בנימין הכהן היה רבי משה זקוט, אחד מהמפורסמים שבמקובלי איטליה. בכל אופן, אותו זקן המקובלים בדורו של הרמח"ל, רבי בנימין הכהן, הוא שואל את הרמח"ל שאלות בקבלה. כן? הוא שואל את הרמח"ל שאלות קבלה, ועוד יותר בזה, במה המשמעות של דברים שעוברים עליו. ונוסיף לזה איש אשכולות, במובן הזה שאנחנו עוד נראה בהמשך איזה מרחב, כן, דיברתי קודם על עשרות חיבורים, אבל איזה מרחב של נושאים תופסים עשרות החיבורים הללו, זה תופעה שכמעט אין לה אח ורע. והדמות המופלאה הזאת נרדפה באופן שנדמה לי שלא היה מישהו מגדולי ישראל שנרדף כמוה. אני אסביר באיזה, לפחות באיזה בחינה נרדף הרמח"ל בצורה שלא היה מי שנרדף כמוהו, בצורה שבסופו של דבר הוא נשאר כמעט בודד במערכה. נכון, גם על הרמב״ם היו פולמוסים עצומים והיו מקומות ששרפו את ספריו, אבל היה פלג מול פלג, כן, היו גם כוחות חזקים מאוד בתוך עולם התורה שעמדו לימין התמיכה בחיבורי הרמב״ם. והרמח"ל בסופו של דבר עיקר מי שעמד לצידו היה רבו רבי ישעיהו בסן, שהיה מוערך מאוד בעולם התורה, מוערך מאוד, ובכל זאת זה היה קשה מאוד שזה יספיק. הזקן מקובלי איטליה שהיה מוערך עוד יותר נפטר זמן לא ארוך אחרי פרוץ הפולמוס, והרודפים את הרמח"ל תמהו מאוד על דברים שזקן מקובלי איטליה רבי בנימין הכהן אמר בזכותו של הרמח"ל ובשבחו של הרמח"ל, אבל כיוון שהארי כבר לא היה חי, אז כבר הכוח של האמירות שלו, ההשפעה של האמירות שלו בתוך הפולמוס, ההשפעה הלכה ופחתה. כך שהרמח"ל בעצם, כמו שעוד מעט אנחנו אמרתי, נפרט את זה מעט, נרדף בצורה שכמעט לא הייתה כמותה בתולדות גדולי ישראל, לפחות במובן הזה של יחסי הכוחות בתוך הפולמוס. כן, מה שבעצם הפוך לגמרי לכל הדמות הגדולה והמדהימה הזאת שתיארנו קודם, עד כדי כך שאפשר לומר, כן, אם אני אתאר את זה בתיאור ציורי, אדם שגדול המקובלים בדורו פנה אליו בשאלות בצעירותו, כן, שהוא היה בקצת מעל לגיל 20, סיים את חייו בכתיבת מחזה. כן, זה החיבור האחרון של הרמח"ל, זה מחזה שמו לישרים תהילה. מחזה, כן, מי שיראה אותו יראה, יפתח אותו, הוא ממש כתוב כמו שמחזות כתובים, את השחקנים ומה כל שחקן אומר וכו' וכו'. אז יש משהו קצת כותבי באיך שאני מתאר כרגע את הפתיחה והסיום. הרמח"ל, אפשר לומר, הוא לא הוכרח לכתוב מחזה, גם החיבור הראשון של הרמח"ל שנתפס היה מחזה, בסדר, אבל בכל זאת אתה אומר, המחזה הראשון של הרמח"ל בגיל 17 התפיס מחזה, בגיל 21 עד 27 כתב ספרי קבלה גדולים ועצומים, וסיים את חייו אחרי הרדיפה הקשה כלפיו בכתיבת מחזה. ואחרי שני הכתבים הללו קשה למצוא דמות כמו הרמח"ל שבחינת מרחב ההשפעה שלה על תנועות בדורות הבאים. כן, אחרי שלכאורה סיים את חייו במקום כל כך קשה, ההשפעה שלו לדורות ממש בקנה מידה עצום, במיוחד כשאנחנו מנסים לזכור איזה תנועות הושפעו ממנו, איזה מרחב של תנועות הושפעו ממנו. אולי את זה כבר נזכור עכשיו, כי לא יודע אם יישאר לנו זמן בסוף. אז נשתמש רגע בדברים שמביא הרב הנזיר, נדמה לי יש אותם לפניכם בצד האחורי של מסכת חייו של הרמח"ל. תקלו בדף האחורי של הטבלה הזאת, אם יש לכם, יש צד, דף, יש צד אחורי לה... לא יודע אם יצאכם זה באותו מקום, בסדר. יש איזה מקום שיש דברים מתוך כל הנבואה לרב הנזיר כתובים לרוחב של הדף? לא, אז הדף הזה לא יצא, לא משנה. לא משנה, אז אני אקריא לכם כמה דברים. קודם כל יש הסכמה. אחד הספרים שכתב הרמח"ל, אולי נזכור טיפה את התחומים. חלק מהתחומים שהרמח"ל כתב בהם. אז אנחנו יודעים ספרי קבלה, אנחנו יודעים ספרי אמונה, זה מה שאתם לומדים עכשיו, דרך השם, דעת תבונות. אנחנו יודעים כמובן גם ספרי מוסר, נכון? מסילת ישרים, שאם תגיד היום ספר מוסר, ספר המוסר המפורסם ביותר, המשפיע ביותר, המקובל ביותר, זה מסילת ישרים. הרמח"ל כתב ספר על לשון הקודש, כן? על דקדוק ומה שמאחוריו, לשון לימודים. הרמח"ל כתב ספר בלוגיקה, ספר ההיגיון. הוא כותב שם בהקדמה, כיוון שכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, כל כוח, כל כישרון שהקדוש ברוך הוא ברא, כל נברא שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא בריאה פוטנציאלית, שאם לא תוציא אותה אל הפועל, אז היא תישאר גולמית. כמו המדרש המפורסם על החיטים והלחם של רבי עקיבא וטורנוסופוס. כיוון שכך, גם השכל של האדם זה כישרון פוטנציאלי, ואם הוא לא יפתח אותו, אין הכוונה בידיעות, ילמד הרבה ידיעות, יפתח קודם כל את הכלי, לא את התכנים שהוא קולד, לא יפתח את הכלי, אם הוא לא ידע איך חושבים נכון, איך מנתחים, איך מבררים, איך שואלים, איך עונים, אז הוא לא פיתח את הכישרון הזה שקדוש ברוך הוא נתן לו באמצעותו, כן, כישרון שיש לו תפקיד אחר כך מאוד חשוב. אומר הרמח"ל, לכן כתבתי לך את ספר ההיגיון הזה, ובספר הזה אני כבר עשיתי לך עבודה שלקחתי מתוך כל חכמי אומות העולם את המיטב וסידרתי לך ספר. אז עכשיו אתה יכול לקחת את זה ולדעת, הוא אומר על השולחן, אל תחשבו, לא, זה לא ספר שעניינו עכשיו איזה מסורת מסיני, זה ספר שלקחתי את ספרי ההיגיון של חכמי אומות העולם ועשיתי מזה, לקחתי מזה את המיטב, איבדתי את זה, קיצרתי את זה, בניתי את זה מסודר, אני נותן את זה לפניכם. למה? זה סוג של מלאכה, כמו שצריך ללמוד אומנות, צריך ללמוד מפי האומן, כן? זה לא מדבר על התכנים, את התכנים אחר כך אנחנו נעסוק בתכני קודש, אבל הכלי צריך לקחת אותו בצורה הכי מפותחת מהמקום שבו פיתחו אותו, שבו הגדירו אותו או ניסחו אותו. הרמח"ל כותב ספר, למי שאתם תלמידי ישיבת הר עציון, אפשר היה לחשוב אולי שהמקום הראשון בהיסטוריה שבו ניתן שיעור מתודיקה זה ישיבת הר עציון. לא יודע אם עד היום יש שיעור מתודיקה של הרב ליכטנשטיין?
לא.
לא. אז כשאני הייתי תלמיד היה שיעור מתודיקה. מה זה שיעור מתודיקה? שיעור מתודיקה לא בא ללמד סוגיה, אלא בא ללמד איך ניגשים לסוגיה, איך לומדים גמרא. לא בא ללמד גמרא, אלא איך לומדים גמרא. ככה הרב ליכטנשטיין, היה לו סדרת שיעורים, לא היה ולא בסדר בוקר, לא חלק משיעורי העיון, חוץ משיעורי העיון הייתה סדרת שיעורים איך לומדים גמרא. אין הרבה דברים כאלה, יש ספרי כללים, יש ספר דרכי התלמוד של רבי יצחק קנפנטון, מחכמי צרפת, שעסק במרכיבים של איך לומדים גמרא. הרמח"ל כתב ספר בשם דרך תבונות. ספר דרך תבונות עוסק במדריך איך לומדים גמרא. עכשיו, אני לא בטוח שבשיעור מתודיקה ההדרכות היו זהות, בסדר? יש כמה שיטות איך לומדים גמרא. הרמח"ל לא למד גמרא כחלק מהמסורת של בית מדרשו של רב חיים. אבל ההסתכלות הזאת שאפשר רגע לצאת החוצה ולשאול את עצמך, חוץ ממה כתוב פה בסוגיה, לשאול את עצמך את שאלת העל הזאת, איך צריך לגשת ללמוד גמרא. את הדבר הזה, זה דבר שהוא אולי מאוד מתאים לדורות האחרונים, שיש להם איזה, כלומר, התפתחה מאוד ההסתכלות הזאת של האדם, גם הבחינה של הדברים מהצד, הניסוח, הגדרת שיטות, שיטות פרשנות, שיטות ניתוח וכדומה. הרמח"ל לפני מאות שנים, בסדר? לפני, בואו נגיד בדיוק כמה, הרמח"ל נפטר בערך בתף קוף, זה אומר בקצת יותר מ-250 שנה. לפטירת הרמח"ל לפני 250 שנה הוא כותב ספר כזה. אתם תראו, אתם יכולים ללכת פה בספרייה. חוץ מזה שהוציאו את הספר, עוד מישהו פשוט סרטט את זה במין סרטוט כזה יפה, הוצאת אשכול, עשו זה מין סרטוט כזה, אתה פותח את הספר בסוף, רואה ממש מה זה חלקי הסוגיה, מה השאלות, מה... תסתכלו בזה פעם. אז זה עוד דבר שמייחד את הרמח"ל. כמו שאמרתי, הרמח"ל כתב מחזות. וכו'. אז זה תיאור של הרוחב של היצירה שלו, שקשור אל החלק הראשון בתעלומה. התעלומה שהצגתי לפניכם, אם אני מסכם אותה רגע, חילקתי, בניתי אותה משלושה נדבכים. נדבך אחד, הפלא של ההיקף, היקף הידע, היקף העומק, היקף התחומים והיקף היצירה של הדמות, וגם בהתחשב בגיל, בגיל, וגם של היחס של גדולי אותו גדולי המקובלים של אותו דור אליו. זה הפלא, זה המימד הראשון של הפלא, של התעלומה. ולמולה המימד השני של התעלומה זה הרדיפה הכל כך גדולה שהייתה לו, והמימד השלישי זה איך אחרי רדיפה כזאת וסיום כזה של החיים, בסופו של דבר התגלגלה השפעתו של הרמח"ל כל כך, אלה השפעה כל כך משמעותית, שאני רוצה עכשיו גם כמה דקות להקדיש להשפעה. בסדר? אז אני מתחיל בדברי הרב הנזיר בכל הנבואה, ואני אתרחב ממנה. אומר הרב הנזיר ככה, בעמוד שין תדבב שין י' זין, כנראה שאיכשהו זה נשמט פה מהצילומים. שלוש תנועות היו בעם ישראל בתקופה האחרונה. תנועת החסידות מיסודו של רבי ישראל בעל שם טוב, תנועת המוסר מיסודו של רבי ישראל מסלן, ולעומתן תנועת ההשכלה. כן, והיו עוינות זו לזו. תנועת החסידות, תנועת המוסר, תנועת ההשכלה. וכולן שמו להם בראשם את רמח"ל. תנועת החסידות אימצה לה את ספר כלך פתחי חוכמה, שיצא לאור בהסכמתו של תלמיד המגיד ממזריץ', כן, שהיה ממשיכו של הבעל שם. תנועת המוסר בחוגי הישיבות, בראשה ספר מסילת ישרים. בראש תנועת ההשכלה החדשה העמידו את מחזותיו המשליים של רמח"ל, לישרים תהילה ומגדל עוז. גם תנועת תחיית הקודש למרן הרב זצ"ל, כן, מרן הרב קוק, נוקטת בשיטת הרמח"ל, כאמור באגרות הראיה, גם אני הקטן חפץ למינקת בשיפולי גלימי וללכת בעקבותיו. אז קודם כל, הרב הנזיר מתאר בצורה מאוד יפה משהו שממשיך את מה שדיברנו עליו לפני כמה דקות. קודם דיברנו על הרוחב העצום של היצירה שלו, ופתאום רואים איך כל תחום שבו הוא יצר, התחום הזה השפיע על איזה ענף בעם ישראל. המחזות ניתלו בהם תנועת ההשכלה כשהתחילה לעורר מחדש את הספרות, את הכתיבה העברית וכו'. מסילת ישרים צמחה ממנה תנועת המוסר, שהייתה תנועה שלמה בעם ישראל. כלך פתחי חוכמה, אומר הרב הנזיר, תנועת החסידות. אם אנחנו נשים לב עוד קצת, אנחנו נראה שזה לא מסתכם בזה, אלא יש עוד השפעה של הרמח"ל. וההשפעה הזאת של הרמח"ל, יש, חסר פה כביכול לפחות תנועה אחת, וזאת המתנגדים. נכון שתנועת המוסר צמחה בתוך יותר בתוך הישיבות של המתנגדים, אבל תנועת המוסר לה בעצמה גם הייתה התנגדות בחלק מהישיבות של המתנגדים. ולכן צריך לשים לב לתופעה מאוד מעניינת, שאולי בשביל לשים לב אליה, טוב, אני כרגע רק אתם עצום את הלב לנקודה אחת, אולי נספיק לחזור אליה בסוף. בדורנו, מי שידיו רב לו וזכויותיו רבות בלהחזיר את הרמח"ל לספסלי או לשולחנות בית המדרש, היה הרב חיים פרידלנדר, שהוא הוציא את הספר דעת תמונות, ובדרך כלל זה בצבע ירוק, ואחרי זה הוציא סדרה שלמה של כתבי הרמח"ל, כולל כתבים רבים מכתב יד, אז התחיל בספר דעת תמונות. שהוא הדפיס אותו. את הספר הזה הדפיס הרב חיים פרידלנדר בהסכמת הסטייפלר והרב שח. בסדר? אם הגדולי הרבנים של הזרם הליטאי, כן, שבמובן מסוים ודאי רואה את עצמו כממשיך את בית מדרשו, בית מדרשם של המתנגדים, נכון, אנחנו יודעים, לא יודעים אתם, הם ככה זוכרים, רב שח, חלק מה, הרגיש שחלק מהאחריות שלו זה להילחם בכל מיני תופעות בחסידות שהתחילו להיות בעייתיות בעינה, כן? הוא המשיך את הקו הזה של, של המתנגדים, והוא זה שנותן הסכמה לספר, שכמו שאמרתי, שמחברו, מחברו של הספר, בדורו, כל, כמעט כל גדולי ישראל, או שתקו, או נלחמו. נגיד. ובודדים תמכו בגלוי. אז זה השלב השלישי של הפלא. כן, שלושת הנקודות האלה, מבחינתנו, הם לפגוש את הדמות, הם לפגוש את עוצמת הדמות, הם לפגוש את הפלא שבדמות, וזה הרמח"ל. אבל אנחנו ננסה להבין מעט יותר, ועכשיו אנחנו ניכנס אל תוך הפולמוס הגדול שהיה סביב הרמח"ל, לנסות להבין מה יהודי יקר כזה, למה נשפחו עליו כאלה קיתונות של רותחים. ובשביל להבין את הדבר הזה, צריך להבין, ככה צריך ללכת קצת יחד בתוך מסכת חייו של הרמח"ל. הרמח"ל לומד אצל רבו רבי ישעיהו בסן, ממש בן בית בביתו, מגדל מה רבי ישעיהו בסן כותב באיגרות. יש ספר, סליחה, חייב להגיד, להקדים, יצא לפני 75 שנה, מצאו בכתבי יד את חלופה מאוד מאוד גדולה של האיגרות של שסביב הפולמוס של הרמח"ל, בעיקר אגרות של הרמח"ל ושל רבו רבי ישעיהו בסן, אבל עוד הרבה אגרות, והדפיסו את זה בספר לפני 75 שנה, בספר הרמח"ל ובני דורו, ולפני שנים ספורות מכון הרמח"ל שעכשיו ככה מכון שעוסק הרבה מאוד בלהדפיס ספרים של הרמח"ל ולהסביר אותם לעומק ולעסוק בלימוד תורתו, הדפיסו מחדש את האגרות. המהדורה הראשונה יש בה הרבה שגיאות, המהדורה השנייה מצוינת והיא מרתקת, סיפור מרתק ממש. השגיאות שיש במהדורה הראשונה, הרבה מהן זה בגלל שהמחבר ממש מסר את מסר, השקיע בזה המון, אבל היה הרבה יותר מסובך אז, והיו שנים תרופות, והיה ובא מכון רמח"ל והוציא את זה מחדש עכשיו אחרי 70 שנה כמעט שזה לא היה, לא היה קשה מאוד להשיג את זה, יש את זה בספרייה ודאי, אבל קשה מאוד להשיג את זה, לקרוא את את החלופת אגרות הזה, תורת חיים מרתקת, בסדר? זה משהו שכמובן הוא יהיה הרבה יותר רחב מכל מה שאני אצליח, כמו שאמרתי, בזמן הקצר שיש לנו לספר פה. רבי ישעיהו בסן אומר, הוא גדל בביתי כבני. רמח"ל הוא כבני, גדל בביתי, ואת כל האוצרות שהיה בביתי, כל אוצרות התורה, הוא למד, הוא עיכל, הוא הפנים. אז הרמח"ל לומד 15 שנים, הוא נולד בתף סמך זין, אני מדבר איתכם על התקופה הראשונה של חייו, יהודי נעלם, לא מוכר, נער ואחר כך בוגר, שלמד עד גיל 15 אצל רבו, בגיל 15 רבו נקרא להיות רב ביישוב, בעיר יותר גדולה, כן, הרמח"ל גדל בפדובה באיטליה, ומערי בסן נקרא אחר כך להיות רבה של ריג'יו במקום חותנו שכבר היה מאוד מבוגר, זקן המקובלים. הוא נסמך לרבנות, ומגיל 15 הוא לומד לבדו, כן? ממשיך לצמוח, ובשלב מסוים מתרכזת סביבו חבורה, יש איזה בית מדרש קטן שהרמח"ל במרכזו וסביבו חבורה שחלקה בגילו, חלקה קצת יותר צעירה, חלקה יותר מבוגרת, והוא בלאו מנהיג בית המדרש, אבל אף אחד, אבל בחוץ שום דבר, זה משהו כן, מאוד צנוע, שקט, יושבים בפנים, לומדים תורה, מונהגים על ידי הרמח"ל, אין שום בעיה שיוצאת, אין שום בעיה שעושה איזשהו, איזושהי מאומה. באותה תקופה נתפסו, נתפס הספר שלו לשון לימודים על הלשון הקודש ומחזה אחד שלו מגדל עוז. בהמשך אנחנו שומעים על דברים שעל הצמיחה של הרמח"ל בשנים האלה, ועוד מעט נחזור לזה. הדבר שכמר כשהרמח"ל בן 20 מתפרצת השערה הגדולה, וההתפרצות של השערה הגדולה מתחילה מאיגרת שאני רוצה שאנחנו עכשיו נעיין בה, של אחד מגדולי תלמידיו, רבי יקותיאל גורדון. רבי יקותיאל גורדון כותב איגרת לאחד מגדולי הרבנים באותה התקופה, רבי מרדכי יפה מבינה. איגרת שהוא מבקש בעצם, קודם כל הוא מבקש ממנו, הוא אומר לו, אני מגלה את הדברים רק לך, אני שולח לך איגרת אישית, אל תפיץ אותה. וכך הוא כותב לו, אני מדלג פה על שתי על הפתיחה. דיבור המתחיל, זה איגרת ו' והעתק האיגרת של רבי יקותיאל גורדון. אכנעים עלי לאדוני אפס קצהו וקיצור נמרץ. פתאום מכניסים אותנו פה להיכל הפנימי של בית המדרש של הרמח"ל. והנה אתה באתי על דברי תורה להודיע לאדוני איך שמתנה טובה נתן לנו הקדוש ברוך הוא מבית גנזיו, והוא כי יש כאן בחור אחד רך בשנים, בן כף ג' שנים, קדוש יאמר לו, הרי הוא מורי ורבי בוצין הקדיש האיש אלוקים, כבוד שם כבוד הרב משה חי לוצאתו. והנה בית שנים וחצי שנתגלה לו מגיד מלאך קדוש ונורא, והיה מגלה לו סודות נפלאות. אף גם קודם כשהיה בן יהודה לשנים היה יודע כל כתבי הארי בעל פה, והיה נחבא אחורי הכלים ולא הגיד זה הדבר אף לאביו ופשיטה לשום אדם. אז יש לנו עוד משהו, אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד על התקופה השנייה בחיי הרמח"ל, אבל היא חושפת לנו פתאום עוד כמה חרכים אל התקופה הראשונה. בגיל 14 בביתו של רבי יהושע בסנק, רבי ישעיהו בסנק כותב אחר כך שלא היה דבר מביתו שתלמידו לא למד, מתברר שזה כולל הכל, כולל נסתר, כולל קבלת הארי. ומצד שני הוא מצניע את עצמו. והנה זה חודשיים ושנתיים וחצי לפני המכתב הזה, בשנת תף פי זין, כשהרמח"ל בערך בין 20-21, מתרחשת התופעה המדהימה הזאת שאין לנו בדיוק כלים להכיל אותה, שמתגלה לרמח"ל מלאך ומגלה לו סודות התורה. בדרך כלל לומדים סודות התורה מפי, כן, תלמיד מפי רב, נכון? אין דורשים במרכבה במעשה בראשית בשניים ולא במעשה מרכבה ביחיד, אלא אם כן חכם הוא מבין מדעתו. הכוונה היא שהרב מלמד את תלמידו המיוחד את הדברים האלה. זה ככה רמח"ל צמח, מורו ורבו רבי ישעיהו בסן לימד אותו. אבל פתאום מתרחש הפלא הזה והרמח"ל זוכה לרם חדש, כן, מלאך שמתגלה לו מהשמיים ומגלה לו סודות. צריך לדעת שזה לא תופעה שאין לה שום אח ורע, כן? כלומר, גם תלמידיו של הארי ידעו שהרבה מאוד מגילויו של הארי זה ברוח הקודש, כן? זה לא רק שהוא יושב ומנתח ומפענח ומלמד, אלא מתגלים לו דברים. אבל זה היה כמובן בשלב אחר, והרמח"ל פה הרבה יותר צעיר, גם הארי היה צעיר, הרמח"ל פה הרבה יותר צעיר. והנה זה חודש ימים שאני משמש אותו ודולה מים חיים מבארו, אשרי עין שראתה ואשרי אוזן ששומע כל זה, והוא ניצוץ מעקיבא בן יוסף. והרי 8 חודשים שנתגלה לו מלאך קדוש ונורא ומסר לו הרבה סודות וכמה דברים להוריד הישיבה של מעלה בכוחה, וציווה לו בהסכמת קודש בריך ושכינתי לחבר ספר הזוהר שקראו מנשמי הזוהר תנינה לתיקון גדול הידוע אצלנו. כלומר, 2 בערך אחרי שמתגלים לו סודות מוטל על הרמח"ל תפקיד לחבר המשך לספר הזוהר או זוהר שני. ומתגלים לרמח"ל מגידים חבורה של בית המדרש של מעלה ומגלים לו את סודות הזוהר השני, והוא כותב. וכך הוא הסדר. זה המלאך מדבר מתוך פיו, אבל אנחנו תלמידיו שלו איננו שומעים דבר, כנראה רק רואים את הפה בתנועה. והמלאך מתחיל לגלות לו סודות נפלאים, ואחר כך הוא מצווה וכולי לאליהו שיבוא מיד, והוא בא ואומר סודות שלו. ולפעמים שבא מתת שר הגדול, וגם ראי המאמנה, אברהם סבא, ורב אמנון הסבא, והוא סבא, ולפעמים מלכה משיחה, ואדם קדמה. כלומר, כל גדולי בית מדרש של מעלה מתגלים אל הרמח"ל ומגלים לו סודות, והרמח"ל כותב ספרים. והנה כבר ישלים חיבור אחד על קהלת אפלה ונורא מאוד. כלומר, ספר זוהר שני, על שמבוסס על ספר קהלת, נסתיימה כבר כתיבתו. עוד מעט נראה מה עם הספר הזה. ועכשיו ציוו עליו לחבר 70 תיקונים על פסוק כל היד החזקה סוף התורה. יש ספר אחד מחלקי הזוהר הקדוש, זה ספר שנקרא תיקוני הזוהר. ספר תיקוני הזוהר זה 70 פרקים על הפסוק הראשון של התורה, והרמח"ל מצטווה לכתוב 70 פרקים על הפסוק האחרון של התורה. כן, הזוהר הוא הפותח והרמח"ל הוא החותם. והוא אומר שיש לזה תפקיד, זה בא לתקן משהו בעולם, נכון? זה מה שהוא כתב ככה, לתיקון גדול הידוע אצלנו. מה זה הידוע אצלנו? פרושה של דבר, אני לא יכול לפרט את זה בכתב, מה התפקיד הגדול של הדבר הזה, ומה זה בא להתמודד, ומה זה בא להצניח, אבל זה תפקיד שמוטל עליו כחלק מהאחריות לתקן את העולם. וגם כתב ג' ספרים על התורה, וכל הג' ספרים רק עד פרשת ויצא, והכל על פי הסוד הנורא מאוד, והכל בלשון הזוהר. הם מתגלים לו בשפה ארמית, והוא כותב ספרים בארמית, והוא יודע כל הגלגולים מה? כן, מדברים אליו בארמית, מגלים לו את הסודות בארמית. בסדר? לא יודעים, המלאכים, או לא בטוח זה המלאכים, זה נשמות. פה זה החלק השני, נכון, זה אליהו, זה ראי המאמנה, זה משה רבינו, בסדר? והוא יודע כל הגלגולים והתיקונים של כל אדם, חוכמת היד ופרצוף, כלל העניין אין דבר נעלם ממנו. בתחילה לא ניתנה רשות לגלות לו רק סתרי תורה, ועכשיו מגלה לו כל דברים, כלומר כנראה כל מה שהוא שואל, ואין איש יודע, רק אנחנו חבורה שלו. וגם לי אמר סוד גדול הזה שנתגלגלתי לבוא לכאן ללמוד עמו, כי אין דבר בלתי סיבה. כלומר, הוא מפרש להם גם מה מביא אותם, מה הייעוד שלהם, במה הם צריכים עכשיו להתרכז. וגם הגיד לי מנשמתי ותיקוני לתקן, ורגיל הוא בפיריי, וכו' וכו'. והנה כל הנזכר לאל נסתר ונעלם מעין כל חי, רק מחבורה שלנו. וכולי, ואם יתווה אדוני תאווה לעיניים איזה דברים, לידע גם העניין מהנשמה שלו ותיקונה, ימחול על כבודו הרמה ויצווה לכתוב, ואז הודיענו הכל מעט מעט על כל אשר יצווה. כלומר, אם אתה תשאל, אני אשאל את רבי ואתה תקבל תשובה מה הייעוד שלך. אז יש פה כמובן תופעות שאנחנו לא, אין לנו כלים להכיל אותם, דברים שלא קשורים לכל מה שאנחנו מכירים מהאופי הרגיל שבו מתנהל עולם התורה, ומאופי אפילו שבדרך כלל על פיו מתנהל עולם הנסתר. יסר אמרתי, בעולם הנסתר יש את זה, אבל לא יודע אם תופעה כזאת, כן? הארי לא חיבר המשך לזוהר, הארי אולי תירש את הזוהר, או שגילה גילויים חדשים, הוא גם גילה גילויים חדשים, אבל יש פה את הדבר הזה שהוא באמת מדהים ומפחיד, כן, הוא מבהיל. ובאמת האיגרת הזאת שרבי יקותיאל גורדון כתב אותה רק לבן אדם אחד, דלפה איכשהו בדרך והגיע ליהודי בשם רבי משה חגיז, שהוא זה שעכשיו שלח את האיגרת הזאת וכתב בשוליה את שלושת השורות הבאות: אתם הרי ישראל מוריי ורבותיי, אל חכמי רבני ומנהיגי הקהילות הקדושות שבגולה, מוטל הדבר לקרוע על כתב זה. כן, לקרוע. אם ראיתם את הדבר הזה, עכשיו אתם צריכים לקרוע ולדרוש ולחקור ולעקור מן השורש חברה רעה זו, קודם שתתפשט צרעתה בין ההמונים, ולדון את כל בני חבורה זו כרודפים את ישראל, ואני את נפשי הצלתי. רבי משה חגיס, צריך לדעת, נוסיף עוד קודה אחת, היה מגדולי הלוחמים בשבתאים, 50 שנה, כמה עשרות שנים קודם. בסדר, הוא יהודי מבוגר, האריך ימים אפילו אחרי הרמח"ל, הוא יותר מבוגר מהרמח"ל פה כבר, הוא לא מבוגר כמו רבי בנימין הכהן, אבל הוא כבר גם מבוגר וגם מלומד בקרבות, וגם יש לו רגישות לכל דבר שיש בו איזה אהבה אמינה של סכנה, והוא מפעיל את כל הצופרים, ופה מתחיל הפולמוס הגדול, ופה מתחיל השלב הראשון של הפולמוס הגדול. והתקופה הזאת, כן, התקופה השנייה שאני רשמתי אותה פה לפניכם, זה בעצם תקופה שבין הרגע שהתגלה המגיד לרמח"ל, בסדר, מגיל 20 ועד גיל 23, חצי שנה בערך אחרי המכתב הזה, חצי שנה שמתנהל פולמוס גדול, שלא כולם נגד הרמח"ל, בגלל שבהתחלה רבי בנימין הכהן תומך עד שנפטר, נפטר בשנת, לא זוכר בדיוק, אבל נפטר כמה חודשים אחרי פרוץ הפולמוס. ובתקופה הזאת מתגלים מגידים לרמח"ל, והרמח"ל מחבר חיבורים על פי מגידים ועל פי נשמות. רוב התקופה הזאת הרמח"ל נעלם, לא יודעים את זה, שנתיים וחצי, אבל בחצי שנה האחרונה הפולמוס מתנהל במלוא עוזו, הכל מתועד שם באגרות, ובסופו הרמח"ל נענה לבקשת רבו, שמצד אחד כל הזמן תומך בו, ומצד שני גם הוא בעצמו ברגעים מסוימים הרמח"ל לא מסביר את עצמו עד הסוף, והוא כל הזמן אומר יש דברים שהורשיתי להסביר ויש דברים שלא הורשיתי להסביר. וממילא זה מעמיד הרבה פעמים את רבו במצב מאוד מאוד מביך, כי הוא צריך עכשיו לענות לתשובות התוקפים, ולא תמיד יש לו תשובות מלאות. ובסופו של הפולמוס, כן, זה מה שקראתי פה, גילוי המגיד, ישיבה, פרסום, פולמוס, פטירת הרבה רבי בנימין הכהן, ובסופו הרמח"ל מקבל עליו את הצעת רבו להיות, כדי להשקיט את כל הפולמוס, הוא מקבל על עצמו לא לחבר יותר חיבורים בלשון על פי מגידים, על פי גילויים, לא לחבר יותר חיבורים כאלה, זה א', וב', כל חיבור שהוא רוצה לפרסם צריך לקבל את הסכמת רבו. בסדר? הוא לא מוכן לקבל עליו סמכות של אף אחד אחר, בטח לא מהצד המתפלמס, אבל בגלל שהצד השני, כמו שאמרתי, העריך מאוד את רבו של הרמח"ל, אז זה היה בעצם הסיכום, שהרמח"ל נשבע לא לפרסם יותר חיבורים על פי מגיד. כמו כן, כל החיבורים הקודמים על פי, כל החיבורים שאצל הרמח"ל על פי מגיד, נגנזים בתוך תיבה שמופקדת לשמירה אצל רבי ישעיהו בסן רבו, ונעולה במפתח, במפתח רק אצל רבו. ואז מתחילה תקופה של 4 שנים, שאני אגיד לכם רק את העיקר, ובארבע שנים האלה הרמח"ל כותב את חיבורי הקבלה המפורסמים שלו, כלך פתחי חוכמה, דעת תבונות, שהוא חיבור בניגלה, אבל שמאחוריו מסתתר חיבור בנסתר שנקרא ספר הכללים, שהיום תמיד מודפס, מדפיסים אותו בסוף דעת תבונות. זה אותו חיבור עצמו, כתוב בשתי שפות, פחות או יותר, אני אומר עכשיו, אבל פחות או יותר אותו חיבור בשפת הנגלה ובשפת הנסתר, ועוד הרבה חיבורים בנסתר מתחברים בשנים האלה על ידי הרמח"ל. ולקראת סוף הארבע שנים האלה, אחרי שנתיים ארוכות שהרמח"ל לוחץ על רבו לתת לו הסכמה לכתוב, לפרסם את אחד מספריו בקבלה, ספר שנקרא מאמר הוויכוח וכלך פתחי חומה הוא חלק ממנו, רבו כל הזמן מתחמק, לא נותן אישור, בסופו של דבר רבו אומר לו, תשמע, בעל כורחי אתה לוחץ עליי, אתה מכריח אותי, אתה נכוות בצוננים ואתה לא מפחד ליפול לרותחים, אבל כיוון שאתה לא מוותר לי, אני נותן לך הסכמה ואתה יכול ללכת להדפיס את זה, למרות שאני לא, אני חושב שזה טעות. והרמח"ל, הוא נמצא בדרכו לאמסטרדם, הוא עובר מאיטליה, בכוונתו לעבור בעקבות אחיו, בעקבות משפחה, מאיטליה לאמסטרדם, בהולנד, שם יש קצת יותר איזה אנשים קצת יותר, נראה לי, כנראה יותר מתונים, יותר רגועים, פחות פולמוס. ובדרכו לאמסטרדם, בהתארגנות שלו, הוא פוגש את אחד המתנגדים, והמתנגדים אומר לו, למה אתה הולך לאמסטרדם? אתה בטח רוצה להדפיס שם את החיבורים האסורים שלך, וזה אומר, לא, אני רק הולך להדפיס איזה חיבור אחד, שהוא בכלל מותר, וזה רבי נתן לי הסכמה, ואם רבי מסכים, זה ההסכם בינינו, ואני לא שואל אותך. והוא יוצא אותו מתנגד יוצא עכשיו בפרסום גדול אל כל המתנגדים, ומתעוררת מחדש כל הסערה, כן? כי הוא מפרסם, הוא מפחד שהרמח"ל הולך להדפיס הכל, ורק סיפר לו סיפורים עם הולך להדפיס רק דבר אחד ורבו מסכים, והדבר הזה מעורר את כל הפולמוס מחדש, והרמח"ל בדרך נכנס לאיזה בית דין בפרנקפורט על מנת שהם לקבל מהם גם אישור, ו עושה את טעות חייו, ושם הם מושיבים בית דין ומכריחים אותו לחתום על שבועה לא לפרסם יותר שום דבר בקבלה, לא רק על פי מגיד, ולא ללמד קבלה, ואם כן הם יוציאו עליו חרם בישראל. והוא בעל כוחו נאמן, הוא אחר כך כותב לרבו שמבחינתו זה לא תקף השבועה הזאת, כי זה כמו ש... כן, מכאן מודע רבה לאורייתא, זה כמו שמחווים לך אקדח לרקה ואומרים לך תשבע מרצון, הוא חתם שהוא נשבע מרצון, אבל הוא בכל זאת בגדול לא חורג מהשבועה הזאת ולא מפרסם, לא כותב יותר ולא מפרסם יותר קבלה דרך משם ועלה מתחילה התקופה הרביעית שלו באמסטרדם, שם הוא מפרש את דרך, כותב את דרך השם, שם הוא כותב את מסילת ישרים, ספרים בנגלה. ואחרי התקופה ארוכה באמסטרדם שהשתיקו אותו לא רק ממגידים אלא גם מקבלה, וכל מה שנשאר לו זה לפרסם בנגלה, הוא עולה לארץ ישראל, חי שם כמה שנים באקו, ונפטר לארץ ישראל במגפה עם כל משפחתו בגיל 40. ואני רוצה רק במשפט אחד, כי באמת זמננו קצר, אני רוצה לסכם, לתת עוד מבט חדש על כל מה שתיארתי עכשיו כמסכת חיים שנראה לכאורה שהסיום שלה טרגי מאוד, כאילו כל חיי הרמח"ל, קודם כל הוא קרא בקול גדול, סתמו את פי, בקול של גילויים גדולים, אחר כך כתב רק פירושים על הקבלה הקיימת, סתמו את פי, ואחר כך כל מה שנשאר לו זה לכתוב את מסילת ישרים ואת דרך השם. ובאמת על מסילת ישרים רב יעקב אמדין, שהיה גם מגדולי הלוחמים בשבתאים וממילא היה מעורב גם בפולמוס הזה, הוא כותב, עברתי על כל הספר ולא מצאתי בו שום בעיה, אפשר, בסדר? יש אתר, בסדר? אז עכשיו אני רוצה בכל זאת, אחרי כל התמונה הכל כך קשה הזאת, לסיים איך נראה לי מבחינה רוחנית עוד מבט על העניין הזה. הרמח"ל מתגלה בפולמוס הזה שהוא כבר נמצא אי שם בשמי שמיה, בסדר? במקום שבאמת אי אפשר להכיל אותו, והצינור הזה נסתם. אחר כך הרמח"ל יורד אלינו כמה, יורד אלינו קומה, ועוסק בקבלה, לפרש את קבלת הארי, וזה כבר יותר קרוב אלינו, אבל גם הצינור הזה נסתם. כלומר הסתימה של הצינור הראשון הכריחה אותו לרדת אלינו ולפרש את קבלת הארי, וגם זה נסתם, והסתימה הזאת הכריחה אותו לרדת אלינו ולתת לנו מסילת ישרים. מה זה מסילת ישרים? הרמח"ל לא התחיל בשמי שמעיה. הוא לא נולד שמגיד דיבר איתו. הוא כותב שמגיל, נדמה לי מגיל 15, כל רבע שעה בלימוד שלו הוא היה עוצר ומייחד ייחודים. אנחנו לא יודעים מה זה ייחודים. אנחנו יודעים שזה משהו ששייך לאיזה סוג של עבודה ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא אומר, כל רבע שעה בלימוד שלי הייתי עושה את עבודת השם הזאת. לא בנס זכיתי פתאום לגילויים האלה. הרמח"ל גם לשלב הזה הוא טיפס על איזה סולם. הסולם שהביא אותו, אנחנו פוגשים את הרמח"ל כשהוא נמצא ברוח הקודש, נכון? גילויי מגידים. אבל איך הוא הגיע לרוח הקודש? את הסולם הזה הוא הוריד לנו במסילת ישרים. תורה מבעל זריזות, זריזות לנקיות, נקיות לפרישות, פרישות לטהרה, חסידות, ענווה, עירת חטא, קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש. כלומר, היינו יכולים להישאר עם הרמח"ל של השמי שמעיה, אבל אז אנחנו היינו נשארים בפער בלתי אפשרי אליו. והמסכת חייו של הרמח"ל זה להוריד אלינו את הסולם שלב אחרי שלב. נכון, זה לא אומר שבסולם הזה אנחנו נגיע לרוח הקודש. אבל זה אומר שיהיה גם לנו מה ללמוד מהרמח"ל, והמשהו הזה הוא חלק מהסולם הזה שאיתו עולים עד למרומים. ובאמת באורח פלא, לאט לאט עם הדורות, ואני לא אוכל עכשיו לפרט את זה, החיבורים שלו הלכו ונתפסו, ועם הדורות לאט לאט התגלו גם חיבורים שלו שנכתבו על ידי מגיד, לא כולם, אבל למשל החיבור הזה 70 תיקונים, יש ספר תיקונים חדשים פה בספרייה, אפשר לראות אותו, לא יודע מה מבינים ממנו עד הסוף, אבל אפשר לראות אותו, כן? אז בדורות האחרונים גם כל התנועות אחריו וגם כל הספרים שלו לאט לאט הולכים ומתגלים ונתפסים, ומה שאם היינו עוצרים בסוף חייו, הסיפור לא נגמר שם. מי שילמד התבונות יראה איך הרמח"ל בכלל תופס את הסיפור, את ההיסטוריה, את איך צריך להתבונן על דברים, צריך להתבונן עליהם מהפרספקטיבה של כל הדרך, של מה קרה עד הסוף. אז אנחנו עוד לא יודעים אפילו מה קרה עד הסוף עם הרמח"ל, כי הסוף עוד לא הגיע. אבל לפי הפרספקטיבה שיש לנו מהיום, אז אנחנו כבר מבינים הרבה יותר מאשר מה שאפשר היה להבין בדורו. סליחה שלא היה אפילו זמן לדקה של שאלות. כל טוב.